אנחנו נעסוק היום בנושא ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מה זה ויצא יצחק לסוח בשדה? הביטוי לסוח יש לו בשפה העברית כמה פירושים יש למילה לסוח? מה אתם יודעים? פירוש אחד, לדבר, שיחה, לשוחח. פירוש שני, תפילה. אין שיחה אלא תפילה. פירוש שלישי, לראות את ענייני השדה, את השיחים של השדה. לסוח בשדה, לראות ענייני השדה. לראות ענייני השדה. רשב"א מפרש, רשב"ם אומר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, כי נכתיב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. לטעת אילנות, ולראות ענייני פועליו, לראות ענייני השדה. ואז ביותו בשדה, ראה גמלים באים, והלך לקראתם. אז יצחק עסק בעבודת השדה. ככה לפי פירוש הרשב"ם.
עושים בשדה בארץ, ביום עושים שדה, לא בארץ.
יצחק היה פועל מתמיד. גם לפנות ערב, ביום הוא עבד. לא. התשובה היא, ביום עובד. לפנות ערב, תכנן את המחר. בא לראות, מתחלף היום, הוא רוצה לראות ענייני השדה. מה השדה צריכה, איזה תיקון, תחת איזה שיח לאדור, איזה שיח התייבש, איפה לגזום. תוכנית עבודה למחר. הפועל, הבעל הבית אחת. הפועל גמר לעבוד, בעל הבית החרוץ, הוא הולך, מתכנן בערב, מה יהיה מחר. איך אומר חתם סופר? השכמנו בית המדרש, שחרית וערבית. שואל חתם סופר, שחרית יש השכמה, ערבית יש השכמה? גם בערבית יש השכמה, הולך לישון מוקדם, תלמיד ישיבה ישן מוקדם בלילה, כדי שיקום מחר בהשכמה. כלומר, מתכננים את היום, תכנון היום מתחיל, מהערב. אז יצחק, לפנות ערב, כבר תכנן את המחר, לפי רשב"ם. רשב"ם אומר, לטעת אילנות, לראות ענייני פועליו. זה פירוש הרשב"ם. אמרתי שגם לסוח זה מלשון שיחה. הרמב"ן אומר, ויצא לפנות ערב, לסוח בשדה, עם רעיו ואוהביו אשר שם. מה שאמר רשב"ם, מהרמב"ן, קצת, לי משמע, לסוח בשדה עם רעיו ואוהביו אשר שם, כלומר לסוח. אבל דרשת חז"ל ידועה שפירשו לסוח מלשון תפילה. ואמרו שיצחק תיקן תפילת המנחה, לפנות ערב משעה שהחמה נוטה להעריב. אז זה נקרא לסוח בשדה. לסוח בשדה, אבן עזרא אומר, לסוח בשדה, ללכת בין השיחים. כלומר, הוא מפרש גם מלשון שיחים. עכשיו השאלה, אם יש איזה דמיון בין הפירושים. הרד"ק אומר, יצא לסוח בשדה לטייל בין השיחים, לפנות ערב, לעת שפונה השמש. והוא עת ערב שדרך בני אדם לטייל בין השיחים, והנה הוא הולך בשדה וכו'. אז הרד"ק ואבן עזרא ורשב"ם מפרשים מלשון שיחים, ורש"י מביא דרשת חז"ל של לסוח לשון תפילה. תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אז מדוע תפילת המנחה היא במיוחד נתקנתה בשם שיח, לפני השם ישפוך שיחו? ועוד שאנו רואים כאן דבר מעניין מאוד בתפילת המנחה, שהיא יתרה על תפילת שחרית או על תפילת ערבית. שאברהם תיקן תפילת שחרית כידוע, אל המקום אשר עמד שם את פני השם, דורשים חז"ל לתפילה, ויעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום, ויצחק תיקן תפילת המנחה. אצל כל אחד מופיע ביטוי אחר. אצל אברהם, אברהם קורא להר המוריה, הר השם יראה. אברהם קורא לו הר. ויצחק נאמר לסוח בשדה, ודרשו חז"ל בגמרא שזה היה בהר המוריה, וכתוב קוראו שדה. ויעקב קורא לו בית, שנאמר ויקרא שם מקום ההוא בית אל. אומרים חז"ל בגמרא, מסכת פסחים, מדוע כתוב הפסוק בישעיהו, פרק ב', והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב, ויורינו מדרכיו, נלכה באורחותיו, כי מציון יצא תורה ודבר השם מירושלים. כך אומרים אומות העולם. למה אומרים אומות העולם, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב? למה לא יאמרו, אם קראו לכו ונעלה אל הר השם, יקראו ויאמרו אל בית אברהם, יצחק ויעקב. מדוע אומות העולם אומרים אל בית אלוהי יעקב? למה הסיבה? אומרת הגמרא, אלוהי אברהם לא נאמר, אלוהי יצחק לא נאמר, רק אלוהי יעקב. אלא אברהם קרא לו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, ויצחק קרא לו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב קרא לו בית, שנאמר ויקרא את שם מקום ההוא בית אל. מה ההבדל בין הר, שדה ובית? ההר הוא מקום גבוה שנראה למרחוק, ואז אנשים רוצים להעפיל אל ההר. יש הרים גבוהים בעולם שמושכים אליהם מטיילים מכל העולם, ואנשים רוצים להעפיל אל ראש ההר. זאת משימה חשובה. האדם מטבעו שואף להעפיל, שואף להעלות. אנשים מבטאים את השאיפה שלהם להעלות בצורות שונות. יש שרוצים להעפיל העפלה פיזית לראש הערים הגבוהים. יש הרים בעולם מפורסמים, הרי ההימלאיה, הרי האברסט, קילימנג'רו, יש כל מיני הרים במקומות שונים, שאנשים אוהבים להראות את כוחם ואת יכולותיהם, ויש שמחה לאדם, שאדם מוציא את היכולות שלו מן הכוח אל הפועל. זה עניין גדול אצל כל אדם, להפיל אל ראש ההר. וראש ההר של כל אדם הוא שונה, כל אדם קובע לעצמו מה הפסגה שלו, לאן הוא שואף להגיע. בכלליות כל אנשים שואפים להפיע על ראש ההר. לכן למשל השירות בצבא הוא בבחינת להפיע על ראש ההר, כי אדם מוציא מעצמו יכולות שהוא חשב בהתחלה שהוא לא יכול להגיע אליהם. כשהוא משרת בצבא פתאום הוא רואה מה הצבא עושה לו, לא רק מה הוא תורם לצבא לעם ישראל, זה פשיטה, אלא מה הצבא עושה לו, הוא רואה פתאום את היכולות שלו, מה אדם יכול להוציא מעצמו ומה לתרום למען המדינה והחברה והצבא, וזה מוציא ממנו יכולות. כשאדם מוציא מעצמו יכולות, זה נותן לו שמחה וסיפוק. ויש גם יכולות להפיל להר במובן הרוחני, להפיל להר, להר שעליו עומד אברהם מצד אחד, אברהם העברי וכל העולם מצד אחר, ולדעת את האמונה בקדוש ברוך הוא. אז אנשים שרוצים להפיל לראש ההר, הם גם יכולים להפיל לראש ההר, וזה לא סתירה בכלל, להפיל לראש ההר ולהכיר את מי שאמר והיה עולם. בדרך כלל זה גם הולך משולב, ויש מפיל לראש ההר, רואה את כל הנופים, רואה את הכל, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, וכו' וכו'. אדם מתפעל מנוף הבריאה, אבל גם יש להפעל ראש ההר בלימוד אמונה, ויש להפיל לראש ההר בלימוד גמרא, ויש להפיל לראש ההר בלימוד המסכת, ויש להפיל לראש ההר להבין את התוספות עד הסוף. כל אחד, כל משימה שנוקח לעצמו משימה, אדם אוהב להגשים את המשימות שהוא מציב לעצמו, ויש גם הר שיש לו כמה וכמה שיפולים, כמה וכמה גבעות. אז הרב קוק כותב באורות התורה שאדם צריך להציב לעצמו משימה רחוקה ומשימה קרובה. כלומר, ראש ההר הידוע הגבוה ביותר בדרך עושה לו עוד כמה נון צדי איך להגיע. כי אחרת, אם אדם יגיד מתי יגיעו מסע למסע במצג ויעקב, הוא לא יגיע לעולם. זאת אומרת, כל אם אני צריך להספיק את המשימה הזאת, חגה את המשימה הזאת, אז כל תלמיד חכם שעובד מכון מאיר, עושה לעצמו משימות רבות. ללמוד את המסכת על בוריה, להכין את השיעור על בוריו, ללמוד משניות, ללמוד אמונה, ללמוד הלכה, ללמוד תנ"ך, ואז הוא עושה לעצמו הרבה משימות, הרבה הפלות, וכשהוא מאפיל לראש ההר, ממילא הוא מחפש מה ההר הבא, מה הפסגה הבאה להפיל אליה. לראש ההר כל אחד יכול להפיל, בבחינת הפקר. ולכן גם אברהם, במישור האמוני, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן, הצטרפו אנשים ממקומות שונים, מחרן, מכל המקומות. אין תיחום ואין בעלות ואין נכסים, ולא אתה לא תיכנס לבית הכנסת שלי עד שתשלם מיסים או משהו כזה. לא, זה הר. כל אחד יכול להיכנס אליו חופשי. זה אברהם שפיץ את אור האמונה והיה קורא בשם השם לכל העולם חופשי, בלי שום דרישות. הראיה, שתחילת פרשת וירא נכנסים לאברהם שלושה ישמעאלים, משתחווים לעבר כגליהם והוא מאכיל אותם וכולי, ויש ערך גדול לפעולות שעשה אברהם, שכל מה שעשה אברהם בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא בעצמו לבניו, שעשה על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח, יש ערך לכל הפעולות שעשה אברהם, שהוא מעלה את האנשים לראש ההר. זה דרגה של אברהם. יצחק זה כבר דרגה של שדה. שדה יש לו גבולות, לא כמו ההר. ויש לו תחומים, ויש לו גם בעלות, שדה פרטי. אז אותו מקום, אותו מקום, הר המוריה, שאברהם קראו הר ואומר בהר השם ייראה, בעתיד ייראה על זה כבוד השם, אותו מקום קורא לו יצחק שדה. כי מה התכונה של יצחק? התכונה של יצחק היא להראות את עבודת השם בתוך השדה. אנחנו קוראים שויזה יצחק בארץ ההיא, הוא מוצא 100 שערים ויברכהו השם. והמלך הולך אליו מגרר ואומר לו, ראו ראינו כי היה השם עמך. אם כן, אפילו אומות העולם רואים שהשם עמו בעבודת השדה. אז יצחק עושה קידוש השם בעבודת השדה, שכבר השדה יש לו תיחום ויש לו מקום מסוים. עדיין כל אחד יכול להצטרף, יכול לבוא, אבל זה מקום מסוים. אז יצחק קורא לו שדה. לכן יצחק בשבוע הבא נמצא שהוא אוהב את עשיו, שהוא יודע צייד איש שדה. וכי יצחק עצמו הלך לסוח בשדה, והוא תיקן תפילת המנחה בתוך השדה. מה זה בתוך השדה? בשחרית אדם קם, הדבר הראשון הוא הולך להתפלל, זה פשיטה שהוא הולך להתפלל, אומר מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שעזרת בנשמתי, בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, אדם שמח, השם מאיר אותו בבוקר. מי שחושב שזה מובן מאליו, יכול ללכת ולראות אנשים שהם במצב של תרדמת, הם מנסים להעיר אותם, הם אי אפשר להעיר אותם, הם בתרדמה עמוקה, כמה וכמה אנשים כאלה. זאת אומרת שזה הודיה לקדוש ברוך הוא שפקח את עינינו, פוקח עיוורים ומעביר שלהם מעל דואר הבית. אז לכן, תפילת שחרית, פשיטה שאדם מתפלל, דבר ראשון שעושה בבוקר. מנחה לתפילה הכי קשה, כי הוא בשדה, בתוך העבודה, בתוך עמל היום, כבר השחמה נוטה להרוג, הוא רוצה לסוח בשדה ולראות ענייני השדה כמו הרשב"ם, ויחד עם זה הוא גם מקיים גם לסוח בשדה, ומתפלל באמצע עבודת השדה, התפילה הכי קשה. אבל הוא מקדש את השדה, הוא מקדש את החומר. זה הכוח של יצחק, קידוש החומר. תפילה בשדה. ולכן יצחק רואה בעשיו שהוא איש שדה, הוא חושב, זה הממשיך שלי. לא יעקב, שהוא איש תם יושב אוהלים. יושב אוהלים, בסדר, הוא כולו קודש לעבודת השם יושב אוהלים. אני מחפש את הממשיך שלי, של עושה קידוש השם בעבודת השדה. לכן, אומר לו, צא השדה וצודה לי צייד. הוא חושב שעשיו איש שדה, הוא יהיה הממשיך שלו. זה הטעות שלו, אבל זה מה שהוא חושב. כלומר, יצחק תיקן עבודת השם במנחה מתוך השדה. אבל יעקב כבר קורא לו בית. בית זה כבר סגור, עם גבולות, עם קירות. לא כל אחד יכול להיכנס. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. והגויים שרוצים להיכנס לעם ישראל דופקים בדלת, רוצים להתחבר לעם ישראל, ואומרים הגויים, כדברי ישעיהו, שלעתיד לבוא והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, רוצים להתחבר לעם ישראל, לימודים של עם ישראל יש ייחודיות בעולם, עם לבדד ישכון, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אומות העולם מקנאים בנו, ויש כאלה שרוצים להתחבר איתנו, לכן הם קוראים לזה בית, ואז לא כל אחד יכול להתחבר, אבל זה משאלה של אומות העולם, שיורה לו מדרכה ונלכה באורחותיו. בפרשת השבוע יצחק יוצא לסוח בשדה. אז יש כאן דבר משותף. בין לסוח בשדה של הרשב"ם, לבין התפילה בשדה של חז"ל, שאמרו לסוח לשון תפילה. כלומר, לסוח לשון לראות ענייני השדה, לבין תפילה בשדה. יש בזה דבר משותף. ומהו הדבר המשותף? לראות ענייני השדה של הרשב"ם, זאת אומרת, לראות מה, איך להצמיח את השיחים. השיחים הם לא דבר סטטי, לא דבר דומם, הם דברים שצומחים ועולים, וכשמטפלים בהם כראוי, נותנים בהם את הטיפול הדרוש, אז אם כן, השיחים עולים, והשדה מצליחה, וזו הייתה תכונה של יצחק, שהיה זורע בשדה ונוטע בשדה. והתפילה נשארת סטטית, או התפילה גם היא מצמיחה פירות. הפרשייה מלמדת אותנו שתפילת המנחה מצמיחה פירות. איך היא מצמיחה פירות? לעולם יזהר אדם את תפילת המנחה, שהאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. ספר מלכים, שאליהו מתפעל, ענני השם ענני, היה זמן תפילת המנחה וירדה אש מהשמיים. אבל אצל יצחק בתפילת המנחה, מה פרי הביאה לו התפילה? ויצא יצחק לסוער בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים, מצא את בת זוגו, התפלל על זיווגו. מצאתי כמה פרשנים, והם בעל הטורים, שאומר, שעל מה התפלל יצחק בשדה? התפלל לבת זוגו. יצחק התפלל תפילת המנחה. ואז הזדמנה לו רבקה, אומר בעל הטורים, ואני עוד הכתיב, אז עוד התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. לעת מצוא, מה למצוא? אישה. דכתיב מצא אישה, מצא טוב. אז יצחק מצא את זיווגו עכשיו, על ידי התפילה. זה לא לקח הרבה זמן. רק יוצא יצחק לסוח בשדה, מיד וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. זאת אומרת, יצחק היה לו את הזכות שנענה מיד. יש בחורים שנפגשים פעם, פעמיים, שלוש, צריכים מסקנה להתפלל טוב, תפילת המנחה, לסוח בשדה, ואז כמו שעבודת השיחים עושה פירות, ככה גם כן התפילה, גם היא מצמיחה פירות. כך כותב הרב קוק, שמובאים דבריו בספר החדש שהוציא חתן שלי יאיר ביחד עם חגי לונדין, דברי הרב קוק על ספר בראשית, לא יריתם את הספר, מובא שם ככה, בשם הרב קוק, בספר אין היה לברכות. השיחה תיקרא תפילה, ועבודת האילנות גם היא נקראת לסוח בשדה. השם משותף. מדוע יש שם משותף לשיחה שתיקרא תפילה? כי השיחים מצמיחים. והתפילה מפריחה כוחות חדשים בנפש האדם, המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשות הנפש בעבודה שבלב. מתי המעמד הראוי? לעת ערב. למה לעת ערב זה נקרא לסוח בשדה, ולמה לא בבוקר? כי אחרי שאדם טרוד בעמל היום, מתוך הטרדות שלו, יש לו טרדות, הוא לא יכול להיות קרוב לבורו. קודם לעת מנחת ערב, כמו שאמרתם קודם, כבר סיים את עבודת היום, האדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות. אז, כשהוא מסיר הטרדות הזמניות, תוכל נפשו להתרומם בטבעה. אז הנפש תוכל להתרומם, ורגשי הקודש הטבעיים העצורים בתוכה, לדבוק באלוקים חיים ולהתגבר באהבתו ואירתו הטהורה, יוסיפו פרי תבואה, וישלחו בדים ופאורות, כדמות האילן שמשלח בדים ופאורות והשיח גדל. אז זמן מנחה הוא זמן מיוחד שתפילת המנחה עושה פירות. והפירות של יצחק הם היו הרי שהתפלל על זיווגו והוא מיד נענה. מיד נענה. זה הכוח של תפילתו של יצחק. ולמה זכה יצחק? שהביא אותה לאוהל של אמו. לא רק שהתנחם באחרי אמו, אלא אומר המדרש, כל ימים שהייתה שרה קיימת, היה ענן קשור באוהל על פתח אוהלו. כיוון שמתה, פסק אותו הענן. כיוון שבאה רבקה, חזר אותו הענן. ומה הענן מסמל? מה מסמל הענן? במשכן היה עמוד הענן, ענן השם עליהם יומם. מה מסמל עמוד העונן? השראית השכינה. בזכות מה השכינה שורה שואה. בזכות מה מגיע הענן? מגיעים למצב השני. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היו דלתות פתוחות לרווחה. בשביל מי? האורחים. חסד, גמילות חסד, מביא את הענן. כיוון שמת השרה, פסקה אותה הרווחה. כיוון שבת רבקה, חזרה אותה הרווחה. כלומר, גמילות חסד של שרה, הוא מביא את הענן. בכל ימים שהייתה שרה קיימת, הייתה ברכה משולחת בעיסה. כיוון שמת השרה, פסקה אותה הברכה. כיוון שבת רבקה, חזרה הברכה הזאת. ואין הברכה מצויה בעיסה, זה עניין של הפרשת חלה, שזה מצווה גם היא של האישה. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת. נר אלוקים נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. וכיוון שמת השרה, פסק אותו הנר. כיוון שבת רבקה, חזר אותו הנר. ראה יצחק שעושה כמעשה אמו, קוצה חלה בתאורה, וקוצה יסתה בתאורה, מיד והביאה יצחק האוהל השרה אמו. אז יצחק התפלל על זיווגו בשדה. זה הכוח של יצחק אבינו. והשדה באמת מצמיח פירות, כדברי הרב, מצמיח פירות, והאילנות מצמיחים פירות. זה פירושו לרשב"ם לסוח בשדה. אז ייתכן בהחלט לומר שהתורה השתמשה בלשון דו-משמעי, לפי פירוש של הרב קוק, שמשרת את שתי המטרות האלה ואת שני המובנים הללו. מת יצחק יצא לסוח בשדה, כעניין של לראות את השדה מה היא צריכה, של השיחים. אבל כשם שבדק את האילנות מה הם צריכים, גם יצחק אבינו בעצמו בודק מה הוא צריך. מה השדה זקוקה לזריעה? גם יצחק זקוק לזריעה, זקוק להמשכיות. לכן הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לו את זיווגו, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים, זה מראה שמיד תפילתו נענית. אז זה הכוח של תפילה בכוונה. תפילה בכוונה, ועוד שהיא במקום, ויפגע במקום. כמו שיעקב פוגע במקום, אז גם יצחק פוגע במקום. אבל למה התפילה שלו נענתה? בזכות מה? קצת עם מדרש יפה מאוד, במדרש האור המקום. מאיפה לומדים בחז"ל אין שיחה אלא תפילה? מהפסוק, תפילה לעני כי יעטוף, ובפני השם ישפוך שיחו. מה זה תפילה לעני כי יעטוף? מה זה אני? אני זה שאין לו דבר. שהוא מבקש בקשה, ככה גם יצחק. הוא מרגיש כמו אני, כלומר מבטל את עצמו אל הקדוש ברוך הוא. ויש עוד מדרש מדייק אחרי זה, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק, מה היא ראתה? ראתה שידו שטוחה בתפילה. אמרה, ודאי אדם גדול הוא. לכך שאלה עליו, מי האיש על הזה? כלומר, אדם גדול הוא. מה זה אדם גדול? ידו שטוחה בתפילה. מה זה ידו שטוחה? תפילה לעני. הוא רוצה לקבל. החף פיך והמלאהו. האדם הוא כלי קיבול לברכת השם. בתנאי שהוא עושה עצמו כלי קיבול. איך עושה עצמו כלי קיבול? שהוא מבטל את עצמו, אומר, אני משלי, אין לי כלום. לכן דרשת חז"ל על הפסוק, תפילה לעני כי יעטוף. אני, זה מלשון אני, אבל זה גם מלשון ענווה. הענווה של יצחק הוא כאומר, אני מצידי אין לי כלום. כמו שהפרחים והשיחים זקוקים לטיפול שלי ולהשקיה ולראות ענייני השדה והם הצמחים מחכים לי, ככה להפך, אני מחכה לקדוש ברוך הוא כדי לצמוח הלאה, כדי שהצמיחה שלי תביא פירות, שימצא את בת זוגי. אז לכן הוא מרגיש שאני אני. אם אדם מרגיש שהוא אני, מתבטא לקדוש ברוך הוא, ומצפה לברכת השם, ראתה ידו שטוחה בתפילה, שטוחה שמצפה לברכת השם, שייתן לו. אז זה הוא מרגיש שהוא מעצמו, אם אדם מרגיש שאדם מעצמו אין לו כלום, אבל הכל בעצם היא ברכת שמיים, ולא הוא שבוחר את בת זוגו, והוא שעושה את מה שעושה, אלא הכל. הקדוש ברוך הוא מזמין לו את זיווגו, הוא מאמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא, הרי שהתפילה הזאת היא תפילה אמיתית, והיא מביאה באמת את הפירות. ואז באמת, כשהוא שופך את שיחו לפני השם, הוא אדם גדול. לכן הוא זכה. וכאן אנחנו רואים חשיבותה של תפילת המנחה. אז אם כן, נלמד מיצחק להתחזק בתפילת המנחה, שמצד אחד היא תפילה קשה, שהיא מתוך ענייני השדה, באמצע היום או בסוף היום מתוך ענייני השדה, אבל איך שכותב הרב, יסיר מעצמו את הטרדות הזמניות, מתרכז בעבודת השם ויחשוב על הצמיחה, על השלב הבא. ואם תרצו, נחבר את זה לאברהם, חייב אדם לומר מתי הגיע ומעשה למעשה אברהם, יצחק ויעקב. אז אם כן, אדם צריך להתפלל שהתפילה שלו היא תהיה בבחינת לסוח בשדה. והשדה זה אותו הבית של יעקב. הבית של יעקב זה נקרא הר. אם כן, מה אדם צריך? להתפלל אל ההר. להתפלל מתי נזכה לראות את המקדש שבהר השם ייראה. שהתפילה שלו תהיה לא רק על השדה של עצמו, אלא לחיות תפילתו בתפילת הרבים על השדה של עם ישראל כולו. אז מה התפלל? התפלל על גלות השכינה, והתפלל שהוא לבניין בית מקדשנו. ונקרא בית מקדשנו. אמרתי אתמול שאלה, אני אסיים בחידה. אסיים בחידה את דבריי. האם יכול להיות שאדם ישראל מתפלל לחזרת משכן שילה? יכול להיות דבר כזה? נכון. האם יכול להיות שאדם ישראל מתפלל לחזרת משכן שילה? כן או לא? יכול להיות? בשיר יודוך רעיוני, מי שיכול למצוא לי עכשיו את השיר יודוך רעיוני? רבי יעקב, יש שם ביטוי יודוך רעיוני שהוא מתפלל, הפייטן ישראל, נראה לי שזה רבי ישראל נג'רה. מה הוא מתפלל? אל משכן שילה תעלנו. שאל אתמול יהודי, שמעתי אתמול את ההזכרה לידידי היקר, ידידי היקר, הייתה הזכרה חשובה. אז שאל שם, יפה, או, כן, בשיר יודוך רעיוני, הבית האחרון, בית האחרון, אל עולם שכולו שבת תזכייני, ונרחה בעילו שים אור בעדייני, ואל משכן שילה תשוב תעלייני, מהרה ענייני אורי ואישי. איך אפשר לומר את המשפט הזה? כשהרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה, שמשכן שילה עמד 369 שנה, ואחרי שילה באו לנוב גבעון, אחרי נוב גבעון באו נבחרה ירושלים, ואחרי שירושלים נבחרה, המזבח מקומו מכוון ביותר, והוא המקום שהקנה לאברהם את יצחק, ועל זה אמר אברהם, בהר השם ייראה. אז יש יותר משכן שילה, אין יותר משכן שילה, אין יותר משכן בשילה. והפייטן אומר, אל משכן שילה תעלייני. כך שאל השואל אתמול. כך שאל השואל אתמול. והתשובה? השואל שאל. ואני השבתי, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. יש כאן משחק מילים. עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. מה זה שילה? מלך המשיח נקרא בשם שילה. עד כי יבוא שילה. ומלך המשיח עתיד לבנות בית המקדש. אז הפייטן עושה משחק מילים, אומר, משכן שילה. יש משכן בשילה, ויש משכן שילה שיבנה על ידי מלך המשיח, שיבוא במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, שאדם מישראל צריך להתפלל שיחזור המקדש בעזרת השם להיות לעם ישראל. והתפילה לחזרת משכן שילה היא בעצם החזרה לבניין בית מקדשנו אמן. אם כן, תפילת המנחה שלנו, נשתדל לכוון על כל אחד, על הצמיחה האישית שלו, כל אחד באיזה חלק של החיים שהוא נמצא, לכוון כל אחד לסוח בשדה על הצמיחה האישית שלו, ויכוון על צמיחה של עם ישראל על בית המקדש. ומצאתי סיוע לפירוש שלי מעוד שיר דומה, שגם הוא שילב בבית האחרון תפילה כזאת, שזה נאמר בבית, כך, בשיר השיר על הכל אשר שבת מאת משה הלוי חזק. מצאתי ראיה לדבריי, חזק ישלח משיחנו וישיב את שבותינו, ואז נשבות שבתנו, עולם שכולו שבת. וכלומר, כולם שהורים סיימו בבית האחרון למלך המשיח, שהוא שילה ולא יקהת עמים. שבת שלום.